אולי ברשותכם נחזור על סעיף זין, פעם שעברה ככה עברנו אותו ברפואה. בוא נקרא אותו. העתיד יגלה את הפליאות של גבורת התשובה, פרק A סעיף זין. העתיד יגלה את הפליאות של גבורת התשובה, ויהיה גילוי זה מעניין את העולם כולו, באין ארוך הרבה יותר מכל החזיונות המפליאים שהוא רגיל לראות בכל מרחבי החיים והמציאות. והתגלות חדשה זו שתהיה לעתיד לבוא תמשוך את לב הכל בפליאתה עד כדי להשפיע על כולם מרוחה של אותה התגלות הזאת, ואז באותו תקופה אומר כאן הרב יקום העולם לתחייתו האמיתית, מה שנקרא תחיית המתים, ויחדל החטא לא יהיה יותר חטאים, ויבואה רוח הטומאה והרישה כולה כעשן תכלה, כמו שאומרים בתפילה, בתפילת ראש השנה אומרים והרישה כולה כעשן תכלה, זאת אומרת לא יהיה רע, לא יהיה רישוני. אבל לפני שנתייחס לפרטים כאן בדבר על הנושא, קודם כל צריך לשאול את השאלה, על סמך מה הרב אומר את מה שהוא אומר? מאיפה הוא אומר את הדברים האלה? הוא מדבר על העתיד, מה יהיה בעתיד? מאיפה אנחנו יודעים מה יהיה בעתיד? מי יודע מה יהיה מחר? מי יודע מה יהיה בעוד 100 שנה? מי יודע מה יהיה בעוד 1,000 שנה? הוא מדבר שלעתיד לבוא, לא שהעולם משתנה פיזית, באופן פיזיקלי כדור הארץ יסתובב, בדקתי את זה באינטרנט, הקוסמוס ימשיך לה... הכל ימשיך, הטבע ימשיך, נהיה בני אדם, לא נהיה מלאכים, נהייתי לו, מבחינת, אנחנו נחיה באותו עולם, אבל העולם שאנחנו חיים בתוכו, נראה בו דברים שהיום אנחנו לא רואים אותם. בשורה התחתונה, נראה דברים טובים, אני אומר זה בגדול. העתיד צופן בחובו דברים טובים, לא דברים רעים, חס ושלום. הדבר, מאיפה הרב יודע את הדבר? קודם כל הרב הוא במדרגה של מה שנקרא רוח הקודש. מה זה רוח הקודש? זאת אומרת, האינפורמציה, המידע שהוא מקבל, זה לא רק מה שהוא יושב ולומד מספר זה או מספר אחר, אלא חז"ל אומרים רוח הקודש זה מדרגה שטרום נבואה, לפני הנבואה. מה זה נבואה? נבואה זה שהאלוקים בוחר לו איזה בן אדם, משפיע עליו שפע רוחני כזה, אור כזה, שפע כזה, והנביא הזה מתנבא, אותו נביא מתנבא על אלפי שנים קדימה. הנביאים רואים את העתיד. איך הם רואים את העתיד? מאיפה יש להם את היכולת לראות את העתיד? מה שזה, כלים מיוחדים, משהו כזה? לא. כשהקדוש ברוך הוא בוחר לו איזשהו נביא, הבוחר בנביאים, אתם אומרים בהפטרה, אנחנו אומרים את זה, הבוחר בנביאים טובים, אשר דבר אחד מדבריהם לא ישוב אחור. כל מה שהם אומרים, כל הדברים האלה, אמת, ולא אמת משתנה, שהיום כן ומחר לא, לא איזה דבר משתנה, אלא אמת אלוקית, אמת נצחית. אז הוא יושב הנביא יחזקאל ואומר, התחיינה העצמות היבשות, העם הזה, שהוא יהיה מפוזר בגלות וכל זה כמו עצמות יבשות, האם הוא כן יקום לתחייה? לא יקום לתחייה? הוא אומר כן, תחיינה, ודאי, נחזור לירושלים, נחזור לארץ ישראל, נחזור לכל הדברים. מאיפה אתה יודע את זה? אני מדבר על הנביא יחזקאל, דוגמה, כשהוא מדבר על חזון קיבוץ גלויות וכל הדברים האלה, שאנחנו היום חיים אותם, נושמים אותם. אלא המידע שהוא מקבל הנביא הוא מידע מאלוקים, שפע מאלוקים. הרמח"ל בדרך השם, יש ספר שנקרא דרך השם, ספר מאוד מסודר על יסודות המחשבה והאמונה היהודית וכל זה. אז הוא אומר, ישנם שני צינורות להשכלה האנושית. ההשכלה הרגילה, שאדם לומד, לומד מתמטיקה, לומד פיזיקה, לומד מדע, לומד פה, לומד שם, והוא פשוט שואב את המידע, את האינפורמציה שלו, מתוך איזה מאמץ אינטלקטואלי כזה או אחר. זה צינור אחד שהוא קיים, וכל אדם יכול לשבת ללמוד, להשכיל ולהחכים וכל הדברים האלה, וזה נקרא השתדלות מלמטה למעלה. אנחנו משתדלים, מתאמצים להשיג דברים על ידי לימודים. אבל אומר, ישנו עוד צינור, שהצינור הזה מאופיין ככלל לעם ישראל, וזה מלמעלה למטה. זאת אומרת, האלוקים שופע לנו בצינור השכלה נבואית או של קדושה, או תקראו לזה שפע אלוקי, או איזה אינפורמציה אלוקית, ידעה אלוקית. אצל הנביאים זה היה הדבר ממשי שאנחנו לבטא, ואצל אנשי רוח הקודש כמו הרב זצ"ל, הם רואים את העתיד, הם רואים את הדברים בהתפתחותם, לא מבחינת איזה הוא חכם הרואה את הנולד כמו איזה שחקן שח שהוא בעל כוח אנליטי, ניתוח המצב, והוא יודע שלושה מהלכים קדימה מה צריך לעשות, מה המהלך הכי טוב, שזה גם חוכמה להסתכל קדימה כמה מהלכים קדימה, אלא מבחינה זאת שראיית העתיד זה לאלפי שנים. האבות למשל, אברהם, יצחק ויעקב, כתוב מעשה אבות סימן לבנים, אומרים חז"ל. מה הכוונה סימן לבנים? שאברהם, יצחק ויעקב חיו בתודעת העתיד. אברהם היה אדם בודד, אבל הוא ידע כל מה שאני עושה פועל היום ישפיע אלפי שנים קדימה. אשחה לגוי גדול, הגוי הגדול הזה מושפע מההתנהגות של אברהם, יצחק ויעקב. זה תודעה לגמרי אחרת. האחריות שמוטלת על אדם כזה שהוא רואה שהשפעתו היא לדורות ולא מהיום למחר, זה משהו לגמרי אחר. איפה יש לו את העוז ואת היכולת ואת הכוח לתפקד שהוא יודע שהדברים שלו נכנסים לגנים של העם היהודי? אברהם, כל אחד מאיתנו יש לו את הגנים של האבות, כן, נכנס בו. אבל ההתנהגות פה לגמרי שונה, זה שום דבר לא מקרי, כל דבר כאן משאיר את הרושם כזה. שפע אלוקי. זאת אומרת, זה, אנחנו אומרים, הוא מקבל, זה כבר לא עניין מלמטה למעלה, זה הוא מקבל כבר את אותה שפע או הערה או אמת אלוקית, תקראו לזה איך שאתם רוצים. או קוראים לזה סייעתא דשמיא, עזרה מאלוקים, יש כל מיני ביטויים בדבר. זה מופיע, מה שאני אומר כרגע, בסוף מסילת ישרים. האדם הקדוש הוא קורא לו. האדם הקדוש זה אדם שהוא מרכבה לשכינה. האבות הן המרכבה, שכינה זה גילוי השם. הרב זצ"ל הוא כזה, הוא אדם, כמובן שהוא לא מעיד על עצמו, אבל פעם ראיתי אצל הרב ציודה כתוב הרב קוק. קוק, אני לא יודע אם אתם יודעים, בראשי תיבות זה קודש הקודשים. קוף וב, קוף, מופיע בפעמים שהם מדברים להגיד קודש הקודשים, במקום קודש הקודשים כותבים קוק. כן, קודש הקודשים. הוא אדם באמת קדוש. ושאלו אותי למה הוא אדם קדוש.
למה הוא אדם קדוש?
אני לא יודע, שאלו אותו למה הוא אדם קדוש. אבל האמת היא שהוא מעיד על עצמו. הוא אומר, אני, כל החיים שלו, מילדותו אומר, אני אדם כללי, אני חי בשביל הכלל, אני לא חי בשביל עצמי. אנחנו, בני האדם, קצת אגואיסטים. כל אחד חי לו בשביל עצמו שלו. קשה לנו להבין מה זאת אומרת שהאדם אומר, אני בטל, אני עבד לעם השם, זה החתימה שלו. אני העבד של עם השם בארץ השם. אני בכלל, אין אישהו, איך אומר פרשת השבוע, חמור אחד מכם לקחתי, השתמשתי משהו מהדברים שלכם. שום דבר, הוא כל כולו אדם כללי, אידיאליסט. ואדם אידיאליסט, אדם כללי כזה, הוא זוכה להערה גדולה, הוא זוכה לשפע גדול, למה שהוא זוכה. אבל בוא נחזור לעניין שלנו. הרב מדבר כאן על העתיד. הוא אומר, לעתיד לבוא תהיה התגלות. כמו במעמד הר סיני. מה זה מעמד הר סיני? מישהו היה כאן במעמד הר סיני?
כולנו.
אבל זה בפה, אני אומר. בפה היינו במעמד הר סיני. באופן עקרוני היינו במעמד הר סיני. כל עם ישראל היה במעמד הר סיני. אבל בואו נדמיין לעצמנו את המעמד הזה. למרות שהיינו שם. זאת אומרת, הייתה איזו התגלות גדולה, שפע גדול, קולות, כל העם ראה את הקולות, שמעו מפי הגבורה, פשוט כמו שנביא, הוא שומע אלוקים מדבר אליו, והוא מעביר את הנביא מלשון מביא, 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 מביא את דבר השם אלינו, צינור לדבר השם. אותו דבר העם, העם במעמד הר סיני, או בקריאת ים סוף, או ביציאת מצרים, המציאות הרוחנית שלו הייתה לגמרי שונה מהמציאות שלנו היום. הם ראו בעיני נשמתם, נאמר, הם ראו דברים שאנחנו לא רואים אותם. זה נקרא אדם קדוש, או אדם שהוא במדרגה של ירק מומד, הוא רואה דברים, הוא מבין דברים, הוא משיג דברים. נשמתו בכלל מוארת באור לגמרי שונה מהאור שלנו כאן בעולם הזה שאנחנו חיים, בעולם כל כך מסובך ומורכב ודברים כאלה. הרב מדבר על העתיד לבוא, הוא אומר לעתיד לבוא יהיה טוב. אני אומר בכותרת בסיכום. הוא אומר את זה בוודאות וביטחון מוחלט הדבר הזה, לא כמניין לך ידעת, אולי לא יהיה טוב, לא טוב מבחינה פרטי. זה יהיה דבר רוחבי, זה יהיה עניין עולמי. לא יהיה רע. ובילה המוות לנצח, לא יהיה מוות. המושג מוות, שהוא מושג שהוא בעינינו כמושג לא טוב, כאילו אבי אבות התומה, זה המוות, כן? לא יהיה מציאות כזאת. מה זאת אומרת? אתה תחיה באטמוספירה של נצח, כמו נביא כזה, שהוא חי בהווה את העתיד. והוא רואה את עצמו מבחינת הפרטיות שלו איזו חוליה קטנה בשרשרת מאוד מאוד ארוכה. הוא רואה את העולם, את הממד, סליחה שאני אומר, הרוחני שבעולם. כך הוא מסתכל על העולם, מתבנן בעולם. כל אותו הרוע והצללים והלא טוב שמאפיינים את עולמנו לא יתפוס מקום הדבר הזה. כך הוא אומר, ולא כעניין פרטי, אלא כעניין עולמי. זה נקרא התשובה. גילוי התשובה, תשובה זה חיבור לאלוקים, לשוב לאלוקים. איך הכל באמת מחובר לרצון של הבורא? איך באמת לית אתר פנוי מיני? איך באמת אין מקום פנוי מהרצון הטוב של אלוקים? זה יהיה נחלת כולם. וכשהוא אומר, מלוך כל הארץ כבודו, או כבודו מלא עולם, כשאנחנו נוהגים להגיד בקדושה, דברים כאלה, זה לא היה רק מילה. הוא חי את זה, הוא נושם את הדבר הזה. כמו הגדולי המקובלים והצדיקים בדורות הקודמים, שהם בכל דבר רואים ניצוץ אלוקי. בכל דברים פשוטים הם רואים דברים טובים, דברים אור אלוקי. אומר, זה יהיה נחלת האנושות לעתיד לבוא. דור דעה, זה יהיה. אז זה הרעיון, וזה נקרא התשובה. עניין התשובה יהיה מפליא את כולם. איך היינו בעולם כל כך מסובך וכל כך רע, כל כך לא טוב, פתאום מתגלה כל כך טוב, איך יכולנו לחיות בעולם? זה על מדי פירודה כזה, עולם כל כך היה מסובך. ומאיפה הוא יודע את הדבר הזה? שוב, הוא לא יודע את זה כאינפורמציה יבישה מאיזה ספר כזה או אחר, אלא יש לו מבט קדימה, הוא רואה קדימה. יש במקום אחד ברות הקודש, הרם מסביר, יש בסוג כזה צדיקים לעתיד לבוא. ברש"י כתוב שלגבי האור הגנוז, ביום הראשון כתוב שראה הקדוש ברוך הוא שיהיו דורות כמו דור המבול, דור הפלגה, שהם לא יהיו ראויים לאור הגנוז הזה, הלך וגנז אותו לצדיקים לעתיד לבוא. ככה רש"י אומר. אז שואלים החכמים, מה זה האור הזה? שהוא גנז אותו לצדיקים לעתיד לבוא. אז הרב כותב באורות חלק ד', אורות הקודש חלק ד', הוא כותב על זה, על הצדיקים לעתיד לבוא. המושג הזה צדיק לעתיד לבוא, אז הוא אומר צדיק לעתיד לבוא זה צדיק, זה אדם שחי בהווה את העתיד. הוא פשוט רואה בעיני רוחו בהווה את העתיד, והוא רואה את ההקרנה של העתיד אל ההווה. מה שנקרא בלשון שלנו בעל חזון, להבדיל אלף אלפי הבדלות, כמו הרצל כזה. הרצל הוא היה בעל חזון, חזון מדיני אמנם, לא, אבל הרצל כתב ספר מדינת היהודים לפני אולי 100 שנה, משהו כזה. מדינת היהודים, מי שקרא את הספר הזה, הוא פותח את הספר, מסתכל מדינת ישראל, הוא אומר, מה שהרצל כתב, היום רואים את זה לנגד העיני. אתן לך רק דוגמה, בים המלח יש שם מלונות, מי שמכיר, ליד מצדה, לא רחוק שם. פיתחו שם אזור שלם של מלונות, דברים כאלה. אז היום במקום של באמת כיף, למי שבא לנפוש או משהו כזה, או להבריא, באותה תקופה ים המלח, גם היום קוראים לו ים המוות. למה קוראים לו ים המוות? כשהרצל כתב את הספר הזה, ים המלח זה אז אחרי סוף העולם. לא היה, שום דבר לא היה, שם היה מוות. לא בעלי חיים, לא זה, הים היה, כידוע, אין שם דגים, אין שום שום דבר, מקום של מוות. אז הוא כתב ספר, הרצל הלך, תראה מדינת ישראל, לעתיד לבוא, עוד 100 שנה, והוא כותב שבים המוות יהפך לים החיים. איך? הוא אומר, יבנו שם בתי מלונות. אני לפני כמה שנים הייתי, עברתי שם, אתה פותח את הספר, לך תראה בים, בתי מלונות. אבל הרצל כותב, למה? הוא בעל חזון. הוא רואה בהווה, יש לו ראייה לטווח רחוק, הוא רואה את העתיד בהווה. ולא, זה נותן לו כוח לתפקד בהווה, למרות שהים באמת היה ים המוות, ים שומד. אבל הוא כל כך מאמין בחזון שלו, שהוא אומר, בשבילי העבר והעתיד וההווה, זה לא שני דברים נפרדים. העתיד הוא כאן. רגע, הוא לא כאן. בעיני רוחו הוא כבר כאן. זה נקרא צדיק לעתיד לבוא. צדיק לעתיד לבוא, שהוא חי בהווה את העתיד. ומה יהיה בעתיד, מי יודע? יהיה טוב. אז הוא חי בהווה את מה שכל החכמים אומרים, שכל הרישה כעשן תכלה, ובילה מוות לנצח, מחד עם המה מעל כל לחי. זאת אומרת, לא יהיה מציאות של רע, תהיה רק מציאות של שמחה. זה מובן. עכשיו, כל זה זה גילוי התשובה. התשובה, אני אומר, לא ברמה שאדם עושה תשובה, בא למכון מאיר ודופק על הלב 3 פעמים או משהו כזה, אלא תשובה מבחינה הזאת של אור התשובה. הכל יתחבר, יתגלה, הרצון של הבורא שהוא קיים, אבל הוא משתתר מעינינו בגלל כל אחד ינסה הבעיות שלו והסיבוכים שלו, ואז תהיה שמחה גדולה בעולם. הרמח"ל במאמר שלו על הגאולה, שהוא אומר, מה יהיה המצב רוח האנושי לעתיד לבוא? איך האנשים ירגישו לעתיד לבוא? אז הוא אומר, מה שיאפיין את המין האנושי לעתיד לבוא, אומר הרמח"ל, גם ברוח קודשו, כי הרמח"ל היה באמת אדם בעל רוח הקודש, הוא גם היה עכשיו אחד מגדולי המקובלים בדורות הקודמים. אז הוא אומר שמה שיאפיין את המין האנושי לעתיד לבוא זה המילה שמחה. אנשים יהיו שמחים, אבל לא שמחה נורמטיבית שאנחנו מכירים אותה היום, כשאדם שמח, נותנים לו איזה סוכריה או פייס או אני יודע, איזה שידוך או משהו כזה, מבסוט חנה. אלא יש ביטוי כזה בחז"ל, מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. כי יש משנה כזאת שאומרת. זאת אומרת, יש לי שמחה שבחיים שלך לא ראית שמחה כזאת. אז הוא אומר, אותו דבר השמחה לעתיד לבוא, תהיה שמחה גדולה מאוד, והמין האנושי, מה שיאפיין אותו, מה ש... תראה, כולם יהיו שמחים. לא תהיה עצבות. אם יהיה מישהו עצוב, ישימו אותו במוזיאון לראות איך נראה בן אדם עצוב. אבל הכל זה בנוי על היסודות אמוניים גדולים מאוד. למה? כי מי שלמד קצת יודע שהעונש של האדם הראשון שגורש מגן עדן זה העצבות. בעצב תלדיבנים, בעצב תאכל לחמך, עצב 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 עצב. אז באמת המין האנושי הוא, אני אומר באופן כללי, יש בו עצבות גדולה מאוד. גם בדברים טובים, כמו ללדת, ללדת ילדים, שאדם צריך להיות שמח, בעצם תלדי בני. גם כשאוכלים, את צריך שמח, מה? בעצם תאכל לחמך, כל דבר בעצמות. האדם מתוסכל מהמציאות שלך. התיקון של החטא האדם הראשון, זה האפקט של התיקון הזה, זה ביטול העצבות, והחזרת השמחה, שזה המציאות של בריאות בעצם. אדם שמח הוא אדם בריא, אדם עצוב, אדם שיש לאשר בעיה, אחרת הוא לא היה עצוב. אז השמחה תאפיין את הלעתיד לבוא, וכל זה נובע מהתשובה שהוא אומר כאן, כי תשובה באמת מביאה בריאות, מביאה שמחה, מביאה שלווה, מביאה ביטחון, כמו שלמדנו באחד השיעורים. זה מובן הדבר. הגילוי הזה, ההופעה הזאת של אור התשובה, זה יהיה הדבר המפליא ביותר בהיסטוריה של המין האנושי. יותר מכל דבר בעולם, זה יפליא הגילוי הזה. כן.
בעצם התשובה היא עולמית. אני מרגיש שמאוד חסר, נכון, נגיד לגויים לא מתאים התורה שלנו, מרגיש שחסר איזושהי קריאה של הקדוש ברוך הוא לגויים, כי הרי גויים ניסים.
מה, אתה לא ידעת שהתשובה עולמית?
מה?
תשובה עולמית, אנחנו לומדים את זה כל הזמן. התשובה, באמת, זה קדמה לעולם בכלל. היא עומד ביסוד כל הבריאה. לא רק המין האנושי. כל העולם כולו, הוא, יש בו מגמה. מה זה תשובה? זה גילוי המגמה, או הצד המגמתי שקיים בכל דבר ודבר. כל דבר ודבר בעולם מחובר למקור הכל, דיינו לבורא. כל דבר ודבר בעולם, בטבע, בבריאה, בקוסמוס, במקרו, במיקרו, כל דבר בעצם, הרצון של הבורא נמצא בכל מקום, בכל דבר. גילוי הרצון, זה כבר עניין אחר. אבל כל מה שקיים בעולם זה רצון הבורא. בראשית ברא אלוקים, אני לא יודע אם שמעת את הארץ, את השמיים ומה עוד? אני רואה שאתה יודע. ואת כל אשר בם, כל השמיים, כל הארץ, וכל מה שיש, הכל זה בריאה אלוקית, זה יצירה אלוקית. אלא מה, אור השם הזה, או הרצון הזה של אלוקים, הוא לא נגלה לעינינו. למה? בגלל אלף סיבות. אתה לא רואה את הרצון האלוקי. בחסידות, כשמדברים עליו, קוראים זה ניצוץ. ניצוצות, רואים ניצוצות. הבעל שם טוב, שהוא היה רוצה ללמד את התלמידים שלו, להראות שבכל דבר בעולם יש טוב. גם מה שנראה לך לא טוב, יש בו טוב. אז יש סיפור עליו שפעם אחת הוא הולך עם חסידים שלו ביער, יורד גשם דלפות, הוא היה מתבודד ביערות, הבעל שם טוב. והוא אומר, אני רוצה להראות לכם שבכל דבר יש טוב. ורואים עלה בשלכת, עלה פתאום נופל מהעץ, אף לא ברוח. והבעל שם טוב רץ עם החסידים שלו אחרי העלה לראות מה יקרה עם העלה הזה. ועלה אף, 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 אופ, נוחת על הקרקע, ובאה חיפושית ומתחבא מתחת ל... אז הוא אומר, תראה, הוא אומר לחסידים שלו, תראו, אפילו עלה בשלכת, שכבר איבד את התפקיד שלו בעץ, אחרי זה יש לו תפקיד, והנה, הוא כאן מחסה ל... לחיפושים. אני בעצמי הרגשתי פעם ניצוץ כזה, אספר לכם. הייתי בצבא, הייתי בקורס סינים, אז מה, טוב, לא חשוב. הייתי בקורס סינים, והיה לנו תרגיל שנקרא תרגיל הגנה, קראו לזה. תרגיל הגנה זה, אתה נכנס לתוך איזה עמדות כאלה, חפירות כאלה, ואתה מתכונן לזה שהתקיפו אותך, ואתה צריך להגן, זה מין תרגילים כאלה, דו צדדים. ולפי הלוח של הקורס סינים, זה היה צריך ביום מסוים, במקום מסוים, וזהו. באותו יום, באותם ימים, זה לא היה יום אחד, ירד גשם זלפות. לא הפסיק לרגע הגשם. אבל כתוב במערך שיעור, צריך לעשות תרגיל הגנה, אין ברירה. צריך להגן על המולדת גם בגשם, נכון? אז טוב, נכנסנו, אנחנו הצוערים, הייתי אז צוער, נכנסנו לתוך החפירות האלה, זה היה באזור של ראש העין בזור הזה, שנחשון, יש שם קיבוץ נחשון לא רחוק משם, אלעד, בדיוק במקום של העיר, היום העיר אלעד במקום הזה, ויורד כל הזמן גשם וקור אימים, ואנחנו הצוערים ואני בתוכם יושבים בתוך החפירות, אנחנו אומרים מסכנים ומללים בצורה לא ממש מסכנים, בוץ, גשם, קור, המפקדים שלנו עושים חפלה במסעית שם למעלה, אנחנו שם בחפירות, אבל אני החוכמולוג כמובן אמרתי די, אני לא מסוגל לסבול את זה, כל הלילה לעמוד ככה בחושר, בסערה, בגשם, אמרתי אני אלך ואני אזחל בלי שירגישו, ואני אלך ואשכב תחת המסעית, לפחות הגשם לא על הפרצוף שלי. רעיון טוב, מה אתם אומרים? אני זוכה לי בא מתחת למסעית, איך שאני בא יורד אחד הקצינים מהמסעית, רואה אותי, נותן לי ביתה, אוף מכאן! הייתי מסכן כזה, מה? לא ראיתי עוד ביתה כזאת, טוב, אז אני הולך, מה אני אעשה? איפה אני נמצא מחסה? איפה אני נמצא איזה... מסתור מהגשם הזה, פתאום אני שומע מפולת. החפירה הייתה עמוקה, לשני מטר לפעמים. ומרוב גשם וכל זה נפל, הקיר נפל ונוצרה מגרעת בחפירה, ושם הגשם לא היה כמו מערה קטנה כזאת. נכנסתי שם למגרעת, הייתי מבסוט חלס, אמרתי, לא הייתי אז דתי, אבל לא אמרתי את המילה האלוקי, אמרתי כמה עשתה לי טוב המגרעת לפחות אני כאן נשטף בגשם. תודה רבה לך מגרעת, ניצוץ גם בדבר כזה. אלא מה, אנחנו כל הזמן, כל הנשמה תהלליה, על כל נשימה ונשימה צריך להגיד מה? תודה רבה. התרגלנו לנשום, התרגלנו לכל דבר. אתה לא רואה את אותו טוב אלוקי שהוא משפיע עלינו כל הזמן. למה אתה לא רואה? ככה, אתה לא רואה. כל אחד יתרגל לטוב שלו, אין לו את הראייה. אבל בעל שם טוב, שהוא הייתה לו ראייה חודרת, הוא אומר, בכל דבר יש טוב. גם בעלי בשלכת. ואני לא בעל שם דבר, יכול, גם המגרעת, אז באותו רגע, כל כך אמרתי, תודה רבה למפולת הזאת, הצילה אותי מהגשם. זה דוגמה של... אין לך דבר בעולם שהוא קיים, בעצם העובדה שהוא קיים, סימן שיש בו דבר טוב.